לב. אנחנו יודעים הכל, מפרק י"ח, כי הנביא סיפר לנו הכל. אבל חוץ מאיתנו ומשאול, אף אחד לא יודע מה קורה. ועכשיו בא שאול ומוציא את הקלפים. בשבילנו זה, חיכינו שזה יקרה. היה לנו ברור שזה יתפרץ. אז זה מהלך טבעי שצומח לגבי בסיס כל מה שקרה קודם. אני מתחילה להתרחשות החיצונית, זה הפוך על הפוך. שאול מתחנן כביכול שדוד יתחתן עם הבת שלו. מה, מישהו מעלה הדת הזאת כדי לחסל אותו? ולכן מדבר שאול יונתן נוהג דוד להמית דוד, יונתן בן שאול חפץ דוד מאוד. אז יונתן אומר את זה לדוד, אבל שימו לב מה הוא אומר. ויגד יונתן דוד אמר, מבקש שאול אבי להמיתך, ואתה ישמר נה בבוקר וישרת בסדר ונחבטה, ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה, והגעתי לך. מה זה המבחן הזה? המבחן הזה זה כמו שכולם מקבלים, ששאול אומר להרוג את דוד. יש פירוש אחד, מה הפירוש אחד? פירוש אחד, הוא השתגע. שאול השתגע. מה שאול השתגע? זה מפחיד מאוד להגיד זה, אבל רוח רעה אנחנו כבר יודעים שפוקדת את שאול. זה האמירה שמוכרת לנו. יש רוח רעה שפוקדת את שאול. והרוח הרעה שפוקדת את שאול היא מבית האסונות. האסון הכי גדול זה ששאתה. האדם הכי אהוב על המלך, האדם שהכי, המלך רצה לקרב אותו, האדם שהמלך העצים אותו כל הזמן, הוא פתאום רוצה להרוג אותו. ולכן יונתן אומר לדוד, שמע, רוצה להרוג אותך, אבל בוא אני אדבר. מה אתה דבר? רוצה? הוא אמר שהוא רוצה להרוג. הוא אמר, בוא נראה. אני לא רוצה להשתמש בנימוקים, קריזה וכו'. זה התקפה חד פעמית. מאיפה זה בא? אפשר להרגיע אותו, הוא עבר למקום אחר. בוא תתחווה, תשמע, עכשיו מסוכן, כי פתאום תצא פקודה ולא מה לעשות. אבל זה לא שאול באמת. זה לא שאול, זה יש פה חידה, איך שאול היה בדוד ואיך שהוא פתאום רוצה להרוג דוד. התשובה זה שני שאול, יש פה מין כביכול, לא באמת, אבל כביכול פיצול אישיות. זה שאול המלך, הוא מאוד אוהב את דוד ומעצים אותו, והרוח הרעה דוחת אותו לכל מיני מקומות. זה הרוח הרעה דיברה איתנו, זה לא שאול. אז בוא נבדוק איפה זה. וידבר אתם את דוד טוב אל שאול אבי, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו ודוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. ויסב את נפשו מכפו, ויחט את הפלישתי, ויסד מעט שהוא הגדול לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם יקי למידי מתחינה? הוא מדבר אותו קצת כמו ילד קטן. אומר לו דוד, הרג את גוליית, ראית מאוד שמחת, הוא לא עושה לך דברים טובים, הוא עושה לך מעשים טובים, לא עושה לך מעשים רעים, רק עושה לך מעשים טובים. למה תחת אדם נקי ומרגיע אותו, וזה מצוין. וישבע שאול בקול נתן, וישבע שאול חי אדוני מיומת. זה שבועה שבאמת אותנו שלמדנו את פרק י"ח, אנחנו מתפלאים איך אתה נשבע. והתשובה היא מאוד פשוטה, זה שפרק י"ח הדברים לא יצאו החוצה, מכיוון שבתוך פרק י"ח הדברים נלחמים בליבו של שאול, כי שאול מצד אחד באמת מלא אהבה אינסופית לדוד. באמת הוא מלא שמחה, באמת הוא אוהב אותו, לא אהבה רגשית נמוכה. הוא רואה פה איזה גילוי עליון מאוד של עבודת אלוקים. הוא רואה פה כוח שיכול באמת להביא ברכה. באופן אישי נקודתי, שאול מזהה מצוין, זה ברור למה דוד הוא זה שמסלק את הרוח הרע עם שאול. אבל באופן אחר, בצד המלכותי, בצד של איך להוביל את עם ישראל, בצד של השלכה לדורות קדימה, בצד של האחריות של המלך מהצד הזה. וכשפתאום שאול אומר חי השם, מה? לפני שתי דקות החלטת שאתה צריך להרוג אותו, פתאום חי השם עם נומד. זה אומר ש... כביכול, שוב, הפרשנות לא אומר, יש איזה שני הסברים. הסבר אחד, שרוח רעה השתלטה על שאול. זה בניגלה ככה זה נראה. פתאום יש במה. הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, למה? בוא, נכון, שאול יונתן חיכה שלא יהיו שם אנשים. הוא ידבר לבד, הוא אומר לו, הוא אומר דברים מאוד פשוטים כאלה, דוד הוא צדיק, ודוד הרג את גוליית, ודוד הוא טוב, ודוד יש מסירות נפש, ואתה אוהב אותו. ראית ותשמח, למה תחטא בדם נקי להמית דוד חינם? והייתה לו תשובה, הוא לא נתן את התשובה, לא שהוא לא נתן את התשובה, שאול אומר, באמת זה האוצר הכי גדול של עם ישראל, הוא נשבע בחיי השם, הוא הולך אחרי זה לחיים את השבועה במהלך הפרקים הבאים. אבל כשהוא נשבע פה, הוא התכוון להישבע באמת שהוא לא יומת. אז הפירוש האחד זה פירוש ששוב ככה כולם נתנו. ככה יונתן אמר דוד, עבר עליו משהו, ננסה לסחוב אותו לקצת השני, והצלחתי להוציא את שאול האמיתי. אנחנו יודעים שלא עבר עליו משהו, אנחנו יודעים שזה לא הרוח רע או לא רק הרוח רע, אנחנו יודעים שיש פה באמת דילמה פנימית, מלחמה סוערת פנימית, שכשהגיע ליהוטט זה לא איזה השתלהבות, זה לא פאניקה, זה לא סטייה מקומית, זה ביטוי של משהו. ונכון, זה עוד לא מוחלט, זה נמצא במקום כזה שיונתן עוד דורך על הנקודות האמיתיות, אז הוא מצליח להציב את זה אחור, אבל המהלך הפנימי הוא של דוד מסומן כבר, דוד יושמד. בימי שאול. אבל ויקרא יונתן לדוד ויגיד לו יונתן את כל הדברים האלה, ויבוא יונתן לדוד ואת שאול ואיר פניו כאתמול שלשום. אתמול שלשום זה הכל היה גחמה קצרה, הכל היה בלבול, הכל היה התקפת טירוף. כמו הכל, מה היה אתמול שלשום? אתמול שלשום הייתה אהבה גדולה מאוד ושמחה אדירה.
זה התנ"ך אבל אומר רק אתמול שלשום.
באמת הייתה אהבה גדולה ליתר, זה מה שציינתי, באמת הוא אוהב אותו, נכון? הוא באמת נשבע חי השם יומת, וזה לא הרוי, זה לא השיגיון אמר שהוא צריך להרוי, זה מלחמה פנימית אדירה, שכלית אמיתית, שמצד אחד יש פה אוצר אדיר שהוא לא אומר, שאול, אם אני קצת יודע מה זה דוד, שאול לא יודע מה זה דוד, הוא באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו, בוודאי שהוא אוהב אותו, הוא שמח בו, הוא מרגיע אותו, הוא לא מרגיע אותו כי הוא יודע לנגן יפה. אפשר לקחת עוד עוד כמה אנשים שאולי ילמדו קונסרבטוריון ונגיד לנגן יותר. זה לא הצלילים, זה לא הקלט, זה האישיות המנגנת. הניגונים של דוד, השירת חייו של דוד, היא זאת שמסירה את הרוח הרע מעל שאול. מצד שני, צריך להרוג אותו. נכון? אסור להרוג אותו, לא יכול להיות שהוא, לא יכול להיות שהוא מוותר עליו ולא יכול להיות שהוא יישאר. זה מאבקים פנימיים שמתחוללים גם בתוכנו. בקשר להרבה דברים. עד שאתה מחליט אם להגיע לשב חברון או להגיע בישיבה בכלל מה לעשות משהו ומשהו, ואתה שואל שאלות ויש לך רגעים כאלה שאתה טוטלי בצד הזה ויש רגעים שאתה טוטלי בצד הזה, כל התלבטות בחיים אם היא לא משהו חסם משמעות טכני כזה, התלבטויות משמעותיות, אז לאט לאט נבנות בנו הסתכלויות ולא תמיד מזהים את זה כלפי חוץ, לפעמים קורה משהו הפתעה, כמעט כל ההפתעות שמישהו פרוטו מתנהם בצורה משונה זה לא הפתעה, זה הבשלה של דברים פנימיים, זה הבשלה של דברים שמאוד נימקים, מאוד בררו, מאוד הגעתי, עד שהקש לא שובר גב גמל, כולם יודעים שאף קש לא שובר גב של אב נמל. עוד כאילו, ועוד טון, והקש זה, והוא הקטן שאיתה את כפות המאזניים. אבל לפני שאיתה את כפות המאזניים, הגמל נראה באיתנו, הגמל נראה כאילו שום דבר, זו תפיסה מאוד חיצונית. אפשר להבין, אם אתה לא יודע שהגמל הזה מוטען, מוטען מטען כל כך אדיר, אז אתה כולך בתדהמה איך הקש שבר את זה. הפרק יודד אף אחד לא יודע. פרק יודד פתאום, הגב של הגמל ישבר, פתאום שאול רוצה הגב. יונתן מרגיע את דוד, אומר אל תדאג, אני אדבר איתו. אומר תדאג, אני אדבר איתו, נראה מה יהיה. וזה צ'יק צ'ק, אין פה מונולוג ארוך מדי. יש פה אמירות בסיסיות, אין פה ויכוח. ושאול באמת מקשיב. כי הצד הזה מאוד מאוד קיים בשאול בינתיים. והוא בא וכמו שלשום. ואז מה קורה? ואז דוד עוד פעם. מה דוד עוד פעם? בוא נקרא את הפסוקים. ותעשה מלחמה להיות. ויצא דוד ולכם פלישתים ואח במכה גדולה והנוסו מפניו. והתוצאה מיידית. ותהי רוח רעה. רוח השם רעה אל שאול. והוא בביתו יושב. אני חתום בידו. כל ניצחון של דוד מעצים את האהבה לדוד. אבל מעצים גם את הסכנה. שהניצחון הזה הוא כנראה עם הניצחון הרבה יותר גדול לעומת מה שמתואר בפסוקים הקודמים. הפסוקים הקודמים ויח בעם פלישתים ויצאו שר פלישתים ושחל דוד מכל עבדי שאול. יש תיאורים של ניצחונות. הניצחון הזה כנראה הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר גדול. הם כמובן יזמו, זה לא שדוד מתכנן פעולת מנע, זה לא שדוד מתכנן ביצוע, זה לא שהוא חושב איך להטיל מורה. הוא המותקף, הוא בהפתעה. הם ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד ולחם הפלישתים. והתבוסה פה כנראה היא תבוסה גם הכה גדולה מאוד, וגם הוא גורם לפלישתים מה שלא היה קודם בכל פרק י"ח להימלט, לנוס. עד עכשיו כשהם נסים הכוונה שבקרב הבא הם יהיו הרבה 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 פחות נועזים, וזה גורם לרוח הרעה להתעצם, וזה גורם למלחמות האלה להפיל. כי שוב, כי כל ניצחון אדיר של דוד הוא מורה דרך לדורות, הוא כזה ראה וקדש, והיו עיניך רואות מוריך. אה? כן.
האם הרוח רעה שכתוב פה בשאול, כאילו רוח רעה שהשם נותן לו, או שזה
שוב הרמה
הפנימי הזה?
לא, זה הרבה לפני הרמה הפנימי. קודם כל כתוב רוח השם רעה אין שאול. לא כתוב רוח רעה בדלל דוד. רוח רעה אין שאול זה מרגע שנשכו את דוד, ברגע שנשכו את דוד, יותר כאילו את זין. מיד ועשר השם את רוח נורא ותהי רוח השם רעה מבעטתו. כן, זה משהו אלוקי. והוא ואתו יושב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד. הפסוק הזה כבר למדנו אז לפני פרק, שהפסוק הזה הוא כבר קורה באמת. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול. אבל פה הוא לא רק מבקש, פה הוא גם עושה את זה. בניגוד לויתל שהוא ויתול, בניגוד לפרק יתחל שהוא רק רצה להרים תחנית, הוא נטל תחנית, הרים אותה, אבל לא הטיל אותה, לא השליח אותה, רק תכנן, ובכל אופן הוא רואה שהוא היה מפספס. פה הוא כבר זרק, פה הוא נעץ את החנית בכוח, ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה הוא. מה שרק יותר מוכיח למה? שבפרק י"ח שאול לא הטיל עליו תחנית. כי כשמטילים חנתות החניתות על דוד, אז הוא לא ממשיך לנגן בין מטר החניתות. כשהוא הולכים להרוג אותו, אז הוא עושה מה שהוא חייב לעשות, מה ששכל מינימלי עושה, הוא נמלט. הוא לא תוקף בחזרה, כי זה שאול, אבל הוא נמלט. אבל אני שוב מזכיר, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שעד עכשיו היה הכל זהב, פתאום שאול הודיע לעבדה שצריך להרוג אותו, אף אחד לא הלך להרוג את דוד גם. שימו לב, בפרק יותר הוא נתן פקודה להעמיד דוד, אין מישהו שחלם לעשות את זה. היחיד שעשה משהו זה יונתן, שגם בשביל לעשות את זה כתוב חפץ בדוד מאוד, ולכן הוא לוקח ברצינות, ולכן הוא לא מייחס את זה לגחמה חולפת, לטירוף. בגלל שדוד כל כך יקר לו, אז הוא אומר על הסיכוי שחס וחלילה זה יקרה, בואו ניקח את אבא אחורה. הוא לוקח את אבא אחורה, והכל חוזר כתמול שישום, ועכשיו הניצחון הגדול הזה הפלישתים, כולם מבינים שמה? שהוא רק מעצים את השמחה של שאול ודוד. הוא רק מצדיק את הבחירה, ברוך השם שלא הרגנו אותו, אם הרגנו אותו מה קורה? פתאום החנית עפה על דוד. זה כבר פתאום השני. פתאום הראשון ששאול אמר כל עבדה וזה נמחק, והוא נשבע, איך זה מסתדר עם השבוע? זה לא מסתדר עם השבוע. שבועה, בפסוקים זה שלושה פסוקים קודם, זה יכול להיות שלקח כמה ימים. אבל עכשיו נשבעת אחרי השם יומד, וזה מה שניסית לעשות. נכון, לא הצלחת, אולי השם שמע לך על השבועה. לא הצלחת. ושוב, זה שלא הצליח, זה חייבים להגיד, זה פוקס. הטלת החניתות של שאול היא לא כזאת שמישהו יכול לעשות סלטה באוויר, זה כמו שירו בך בכדור ותצליח להתכופף. זה לא עובד, נכון? כדור הוא קילומטר בשנייה, אני חושב. אין מי שמסוגל להתכופף ב... וכיוון שאתה לא מרחק קילומטר, אז אין לך אפילו שנייה. זאת אומרת, אתה מרחק 10 מטר, אז יש לך מאית שנייה. אתה לא יכול להגיב ב... גלי הכל יפגעו בך, אתם יודעים, אתה תשמע את זה. אתה לא תשמע את זה, בקיצור. אז דוד התחמק במה שנראה פוקס. במה שנראה פוקס. פוקס שרק מעצים את ההחלטיות של שאול. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולעמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, מנחה מלאת נפשך הלילה, מחר אתה מומת. ותרד ותורד מיכל לדוד בעד החלום, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את הטרפים ותשם על המיטה, ואת כביר העזים שם מראשותה, ותכעס בבגד. וישלח שאול מלאכים לקראת דוד, ואת אומר חולה הוא. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד, לאמור, העלו אותו מיטה אל המיטה, זה לא עשה שהוא חולה, אני הולך להרוג אותו. פה באמת כבר יצא החוצה באופן טוטלי. משום שזה לא רק איזו אמירה חד פעמית, או לא רק הטלת חנית שאפשר לראות אותה כאיבוד שליטה. פה זה מעשה מתוכנן. הוא שולח מלאכים לשומרו ולעמיתו. אתם עושים איזה סוג של מערב על הבית, נכון? וכשבבוקר אומרים לשאול שהוא חולה, אז הוא אומר, תביא אותו, אני ארוג אותו שהוא חולה. פה זה כבר טווח ארוך, זה לא חצי דקה, זה לערב הרבה הרבה אנשים אחרים. ויבואו המלאכים בני הטרפים למיטה וכביר העזים מראשותיו. ויום השאול מיכל, אלה ככה במיטני, ואת שלחי אותי וימלט. ותאמר מיכל שאול, הוא אמר אלה שלחי לי, למה עמיתך? התיאור הזה של הטרפים האלה, שאני לא יודע מה הם, התיאור מאוד... התיאור הוא בסדר, רק האירועים מאוד לא מתוחכמים. מיכל רוצה לעבוד על אבא שלה, שדוד בבית, אז היא שמה סמיכות מגולגלות נניח, מתחת לסמיכה. מה היא מרוויחה בזה? שמה? ממה את חושבת? ואז מה? יחשבו וילכו. מה היא פחדה ומה? אם שאול רוצה להרוג אותו, זאת אומרת לו הוא חולה. אפשר להרוג גם אנשים חולים, זה עובד. אם הם החלטו צריך לחסל מישהו, אז הוא לא מרגיש טוב. מה, אתה מצפה שהוא ירקוד בחתונה שלו או שירקוד אותו? הוא ימי לי עמוד, מה זה משנה? אז כבר התחיל לקבל חום. אתה אומר שדבר כזה שהרוויח על זה זמן.
יש
כן.
שאולי הוא חולה והוא ימות לבד, עדיף חסטנו למות לבד, ואתה עדיף מסתלם שלך פה.
אולי. אבל הפירוש בפסוק י"ז, כמה אומר, ואומר שאול מיכל, למה ככה רימיתני? ומה רימית אותי? בזה ששם דברים את הפסמיכה? ותשלחי את אויבי וימלט. איך הוא יודע שמיכל, באמת, באמת מיכל היא זאת ששלחה את דוד. מיכל, דוד רצה לישון בלילה, ומיכל היא זאת שהולכת ואומרת לו, תברח דרך החלון. צא מהחלון. למה דרך אגב הוא לא יוצא מהדלת? למה הוא תברח מהחלון? מי שרוצה לברח, מי שמה החלון בשביל ההרפתקה? יש דלת, מה? יש מערב. נכון, יש מערב. איזה מערב של מי? של היחידות, של המודיעין, של משמע הראש של שאול, שהוא צריך להיות מאוד מאוד פרימיטיבי בשביל לא לשמור על חלון. נכון? זה לא חלון קומה 18 כנראה. זה חלון שלא. אפשר לצאת מהחלון. קושרים שני סדינים מקסימום, זה קומה אחת למעלה. לא היה שם גודל שחקים. אם יש מערב, פירושו של דבר שמערב שאתה מפחד לברוח, להימלט, אז תסגור את החלון. לא כתוב פה שהייתה פה איזה מנהרה סודית. חלון, כל בת יש חלון, אפשר פחות לא יכול לצאת מהחלון, תצא מהחלון. אז יש מערב, מה הבעיה? אם יש מערב, מאיפה יודעת שיש מערב? אז אם יש מערב, אז המערב אמור להיות כזה שלא עולים עליו. זה אנשים מקצוענים מאוד, זה אנשים שבנו ביחד עם שאול את המלוכה. איך כתוב? לשומרו ולהמיתו בבוקר, לשמור את הבית. איזה מין שמירה אתה שם על הבית כשאתה משאיר את כל החלון הפרוצים, או אתה משאיר דרך מילות? זה יכול היה להיות, אבל לפי כל ההמשך לצערנו לא נראה שום דבר כזה. כל המשך הפרקים הוא כזה שאף אחד לא שיחק את הראש קטן. היחידה ששיחקה את הראש קטן בכל המהלך הזה זו מיכל בת שאול מול אבא שלה, וגם אליה הרבה בגלונות. מדוע ככה זה ניתן?
שהיא תצא נקייה,
שהיא תצא נקייה,
אני רוצה דרך הדלת. לא יודע, לא יודע, תעשי משהו, יצא מהחלון, אני יצא מהחלון כאילו אני לא יודע. לא?
למה?
אחר כך לא מעט, לא, לא. הוא אמר שאני הכי לי לא מעמיתי, שרחי אותי, לא...
זה לא אמרה שלא ידעתי.
לא, וכאולי לא...
הוא אמר, היא אמרה, הוא ים עליי, נכון?
הוא אז קפת בך מהחלון, ים עליי, שיצא מהדלת.
היא לא אמרה לחלון, איפה היא אמרה שהוא הלך מהחלון? היא לא סיפרה לו שום דבר לחלון. הוא אומר, למה את שלחת אותי? הוא אמר, הוא ים עליי. במה היא שלך? הוא אמר, רוצה לבקש מן הרשות? אם לא תרשי ללכת, אני ארביץ לך. במקום להרביץ לך, תלכת בלי לבקש רשות. זה יותר פשוט, נכון? ומה, היא שומרת לך על הדלת, לא מפרשה לך לצאת? עבדת עליה, מה, היא מדריכה בפנימיה תיכונית? מה, היא צריכה להתחמק, להתפלח? מה? מה זה למה? למה רימית איתן? זה הפירוש הפשוט, זה נתת זמן. שלחני, היא לא מעלה על דעתו שמיכל שלחה את דוד כמו שבאמת היה. הוא אומר, נתת לו עוד זמן עם הטרפים האלה, הרווח זמן, ובזמן הזה הוא הצליח ליצור פער והצליח להתחמק ממני. משום שבאמת השאלה הגדולה זה למה הם לא שמרו על החלון, והתשובה היא פשוטה מאוד, הם לא שמרו על החלון כי אין סיכוי שמה שדוד ידע שיש שם מערב. למה שיברח? לא מהחלון ולא מהדלת. דוד באמת גם לא רצה לברוח. דוד מבחינתו הלך לישון בלילה, בבוקר הוא היה קם יוצא דרך הדלת והולך. מיכל צריכה ללחוץ עליו לחץ כבד. איך אנחנו יכולים שזה לחץ כבד? לפי המילים שלה, אם אינך ממלא את נפשך הלילה מחר, אתה אומר, זה לא נושא לדיון, אתה בורח ומהחלון אתה בורח. מיכל יודעת שיש מערב. איך מיכל יודעת שיש מערב? היא בת שלה שאול, בדיוק, היא מכירה את אבא שלה, היא נכנסת לנעליים שלו בראש שלה ויודעת איך היא חושבת. היא יודעת שאם היה לפני כמה ימים הוא אמר שהוא רוצה להרוג אותך והיום הוא התיר לך תחנית, אז דוד לא חשב לברוח. דוד הלך לישון, דוד אמר, לא יודע מה לעשות, הוא רוצה להרוג אותך, אני לא יודע לברוח. דוד לא חשב, לא פתאום לברוח. אבל מיכל היא בת של שאול, היא בת של שאול לא בגלל שטכנית היא בת של שאול, בגלל שהתכונות, האישיות, הרוח, ההסתכלות של שאול. אין, זה ראייה טיפשית לחשוב ששאול חוטף מצבי רוח, שזה שד רע משתלט עליו. זה מובנה, מכירה את אבא שלו, זה מסודר, זה מתוכנן, יש פה מהלך, יש פה כיוון, יש פה דרך. היא יכולה להבין מצוין מה יגרום לשאול באמת לרצות לחסל את דוד, מה יגרום לשאול לראות בדוד איום על תקומת ישראל. זה מה שהיא רואה, היא אומרת, אני מבינה אותו מצוין, מנקודת המבט שלו אני מבינה אותו מצוין, היא מבינה אותו כל כך טוב שעוד כמה שנים טובות אז יקרה מה שיקרה גם עיניו בן דוד, גם יקרה אהבתי וזלו בליבה, שאחרי זה נגזר של מיכל בת שאול לא היה ילד עד יומותה. מיכל פה עכשיו עם דוד לגמרי, נכון, עם דוד לגמרי, היא הולכת עם דוד נגד אבא שלה. איך כתוב, והשישי, כשיש בתחילת שמואל ב' את מונים את הבנים של דוד, השישה בנים נולדו בחברון, כתוב השישי יתרעם. השישי יתרעם, כך קראו לילד, לעגלה אשתו. וחזרנו רואים, מצאנו, חזרנו, לא מצאנו, לא הייתה לאיש, לשאול אף, לדוד לא הייתה אישה שקראו לה עגלה, אלא זו מיכל בת שאול. ולמה נקרא שמה עגלה? שהייתה חביבה עליו כעגלה. זה מדרש שלנו קשה מאוד להבין, נכון? אין פה אף אחד יש לו שמחבב איזה עגלה, מסתבר. זה לא חיית מחמד. עגלה. מה המחמאה הגדולה? זה מופיע בתנ"ך עוד כמה פעמים. העגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בעבר. קובל עלינו שהיא יפהפייה כמו עגלה, נכון? אבל בנביא מתכוונים למשהו טוב כנראה, למשהו חיובי. יש בעגלה, אולי ניכנס לזה, אולי לא, יש בעגלה משהו שהוא מאוד מאוד יקר. מה זה עגלה יפהפייה? אז אני לא רואה שזה בגלל שהיא שילחה אותה פה, למה? מה שנשאר לנו בעברית, או איך שמדברים היום, הרכוס שבשפה הפשוטה מייחסים לעגל, זה משתמשים הרבה פעמים בביטוי עיני עגל, נכון? שמעתם, ראיתם את הביטוי הזה, עיני עגל? למה מתכוונים כשאומרים עיני עגל?
זה לא מתייחים להיות עיני עגל.
מה זה הביטוי הזה?
עיניים גדולות, בוהות.
גדולות, בוהות. תמימות, תום כזה. עיניים של עגל הם עיניים ענקיות, חסרות פרופורציה. פותח אותם עד הסוף. למה זה קשור לתמימות? זה קשור לתמימות כי חז"ל, מילה בעברית שלנו, ההתנהגות החיצונית תמיד ביטוי, כמו שאומר אדם שהוא צר עין. מה זה צר עין? צר עין זה צרות, זה קמצן. קמצן. חשדן, קמצן. למה זה קשור לצרות העין? כי צר עין זה אחד, אני לא יודע בדיוק מה הקוטר של העיניים שלו וכמה הוא פותח אותם, אבל בנפש שלו הוא צר עין. למה התכונה שבנפש מושלכת החוצה? כי צר עין, אני חושב, פשטו את זה, איך המהר"ל מסביר בנתיבות עולם, זה מי שאם הוא היה יכול, הוא היה סוגר את העיניים שלו לגמרי. זה הכי כיף. אם הוא היה יכול, הוא סגר את העיניים. למה? כי הוא באמת לא רוצה לראות אף אחד. הכי כדאי שרק הוא היה בעולם. אתה יכול לא לראות פיזית ולא לראות, לא לספור אף אחד ולא לתת בטח שום דבר ולא לעזור, רק אין לו ברירה, הוא לא יכול לחיות ככה כי הוא צריך עזרה של אחרים, אם הוא לא יעזור להם לא יעזרו לו, והוא צריך כן לחסר מסר אותם, הוא צריך למכור, אז הוא חי עם אחרים, אבל הוא צר עין. לצערו הרב הוא, אנחנו לא חשובים לו באמת, אנחנו לא יקרים לו, הוא לא רוצה בטובתנו, אנחנו לא מעניינים אותה, אנחנו אפילו מאיימים עליו, אז הוא רוצה לא לראות אותנו. העיניים גם, זה בא מאותו מקום, הם האיבר הכי חשוף בעיניים של, בגוף שלנו. יש ביטויים כאלה, גירה בעיני דסטן, חץ בעין. העין היא המקום הכי לא מוגן, או המקום הכי עדין. כל הגוף מכוסה באור, אור שכבה כמנו זה תאים מתים בכלל. שכבה יחסית קשיחה, ולא רגישה, משום שהרקמות הפנימיות המדינות מדי, רק העיניים שלנו הם... לא כדאי לגעת בעין, אפילו לגעת לא כדאי בעין, כי העין היא מאוד 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 מגישה. כשאתה פותח את העין, אתה יוצר סיכון, אתה חושף את עצמך לסכנות, ולכן אתה פותח את העין, אין ברירה, צריך לראות את העולם אתה פותח. עיני עגל, עגל זה אחד שפותח, פותח את העיניים לגמרי. פותח את העיניים לגמרי. עגל בכלל, שוב, אם תראו עגלים, אז יש בהם איזה משהו... פרה בוגרת היא באמת לא יצור סימפטי. פרה היא, זאת אומרת מישהו פרה אז הוא לא נהנה מזה, נכון? לא התכוונת להגיד לו דברים בעיקר אתה מתכוון שהוא עווה, שהוא תופס נפח. אבל עגלים זה משהו אחר לגמרי. עגלים הם שוב, כשאדם ישראל קרא תנ"ך, אין מי שלא יודע מה זה עגל, כל אחד הרי מחצר עגל. זה לא דוגמאות, לא צריך ללכת לגן חיות בשביל לראות פרות או עגלים. זה אסוציאציות ראשוניות שהיו בחייו של כל אחד. להגיד על מישהו עגל זה להגיד תום כזה, הוא כאילו פותח את העיניים. זה גם כאילו העולם מעניין אותו, הוא רוצה לראות הכל, הוא לא מבין שיש דברים שלא כדאי לראות, לא מבין שיש כזה דברים שרק יצייר אותך לראות, שחבד שהם נמצאים. והוא גם לא מפחד שמישהו גם פיזית, ולא רק פיזית, הוא תום מטופש אפילו, תום נאיבי כזה. הגלים הם טוב, מכיוון שיש פה הגלים, תעשו פעם סיור לימודי, תראו הגלים, ואז נחזור לשיעור הזה. אבל מיכל היא סוג של הגילה, משום שאם זה לא הייתה מיכל דוד האמת, משום שמהלך האירועים כזה שאין סיכוי שיש עכשיו מערב מחוץ הבת, שהמערב לא חיכה מתח לחלון, כי לא יש סיכוי שדוד יודע איך דוד יודע בכלל. מה פתאום? מה פתאום שדוד יברח דרך החלון? אין שום סיבה. שאול להפך, זה שזה קורה פעמיים, אז ראינו שגם אחרי שאומר כל עבודה, ואחרי זה הוא נשבח השם יומת, ודוד שמע את זה אם אתם זוכרים. הוא דיבר איתו בשדה אשר אתה שם, הוא דיבר איתו כי הוא רצה שדוד ישמע שזה. אני לא מספר לך סיפורים. דוד שמע שנשבח השם יומת כמה שעות אחרי זה, או כמה ימים אחרי זה, אף עליו החנית. אז הוא חולה מסכן. הוא חולה מסכן. ובא מיכל ואומרת לו, הוא לא חולה. הוא לא חולה. והוא לא מסכן. והכל מתוך אחריות, ומקור רוח מדעי ומדוקדק, והוא מאוד אוהב אותך, והוא מתגבר בכאב גדול על האהבה הזאת, והוא סגר עליך. אם הוא זרק תחנית, אז זה לא ברח לו, אתה לא מכיר את שאול, אתה טועה, אין דבר כזה שהוא ברח לו. זה הכל מבונה, זה הכל פרי מחשבה ארוכת דבר. אין שום דבר שהוא עושה בלי לתכנן בראש. גם אם לך נראה שיש פה איזו קפיצה פראית וקשה. הוא רוצה להרוג אותך, והוא ניסה להרוג אותך ולא הצליח, אז הוא ימשיך. אין לך מה לצאת דרך הדלת. יש חיילים מחוץ לדלת, היא יודעת את זה. היא בת שלו, כי היא כזאת. כי גם היא עובדת ככה. כי זה היחס שלה לעולם. זה מה שהיא מבינה, שמודד שם דורש ממנה. ולכן הפלא הגדול הוא איך היא, כמו אחיה, מלאה אהבה עצומה לדוד. יונתן לא עושה מה שמיכל עושה. יונתן בינתיים לא חצה את הגדר. יונתן מנסה לאהוב גם את דוד וגם את שאול. בסופו של דבר, כשיונתן יצטרך להכריע, הוא יישאר עם שאול, ולא עם דוד. אבל מיכל עברה הרבה קדימה. מיכל לא יכולה לשבת עכשיו על הגדר, היא יוזמת. היא יוזמת, וכל מה שהיא מעניקה לדוד זה זמן, ברור שזמן. המשחק הטיפשי הזה עם הטרפים עובד רק בגלל שמה, שאין סיכוי שהיא עובדת עליי. אם באמת הקגב, ואני מחפש מישהו, ואומרים לו שזה סמיכות מגולגלות, שמישהו מתחבא שם, אז הוא מעיף את הסמיכה, מה הוא צריך לקבל פקודה בחזרה? הוא קיבל פקודה דוד, דוד, דוד. זה ברור. אבל ברור לו שאין סיכוי שמה? שהיא עובדת עליו. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שהיא עובדת עליו. משהו שהיא לא יודעת כלום. מיכל, מיכל, למה? היית צריכה לחשוב שבאים להזמר אותו איזו פגישה מלכותית חשובה, זה מי שכל מיכל צריכה לחשוב. מיכל באה משחד, אומרים, באה לקחת דוד, היא אמרה, הוא חולה, ומראה להם על המיטה, היא אומרת, הם באו, אני יודע מה זה פלישה חדשה של פלישתים, איזה משבר ביטחוני, פלישה, לא יודע מה קורה. באים להרוג אותו, מה פתאום? אם היא יודעת שבאים להרוג אותו, אז היא יכולה לשחק את המשחקים, אבל אז אף אחד לא יאמין לה. הקגב בא, רואה סמירות, חוזר, אז שוכרים אותו מתי הקגב עוד פעם, לא ישלחו עוד פעם, קוראים יחסלו את הסוכנים האלה, ואז ישלחו חדשים. מה זה? זה א' ב', אתה עולה, שלחו לך להרוג מישהו, אז אתה לא מביא אותו כחולה, ואז אתה לא תהרוג אותו. שלחו אותך, כי לא, אין סיכוי שהוא ידע ששלחו אותו. זה המערב, אין סיכוי שהוא ידע ששומרים על הדלת, ואין סיכוי, הוא בבוקר צריך לצאת, ויגיד לו, בוא תכנס למכונית, או לכרכרה משהו, לקחת אותו למקום שאף אחד לא יודע, ולהעלים אותו. אבל מיכל יודע את זה, מיכל יודע, ואף אחד מחוץ מיכל לא יודע את זה, כן.
יכול להיות שמיכל דווקא פעלה בצורה מאוד חכמה.
בטוח שהיא פעלה חכמה.
אוקיי, כאילו יכול להיות שכשהיא אמרה למלאכים שדוד חולה, היא נסתה בעצם לפגוע לדוד בתדמית. וכשהיא אמרה לו לצאת מהחלון, אז דוד, כאילו, אם כמו שאנחנו מכירים אותו בכל הסיפור, אז הוא היה יוצא מהדלת. כי לא אכפת לו, כי ככה הוא היה ניצל, נכון?
לא מבין מילה. איך היא פוגעת לדוד בתדמית זה שאומרת שהוא חולה?
איך?
זה בושה להיות חולה, למה זה פוגע בתדמית?
כי אם יש לו רוח הקודש, אז מה, בדיוק עכשיו שאול בא לתפוס אותו, אז פתאום הוא נהיה חולה?
תסביר לי לאט.
מיכל בא אל דוד ומציע ש... כאילו, מה זה מציע? אומרת למלאכים שדוד חולה, כדי שהמלאכים יעזבו אותו. למה שיעזבו אותו? כי אם הוא, לא, אם הוא חולה, זה אומר שאין לו רוח אלוקים כרגע, והוא לא מהווה שום, שום סכנה, שום איום. בנוסף, גם אומרת...
גם שיש לו שפעת, מה?
כן, כי ראינו, דוד שאול זורק על התחנית והוא ניצל מהחנית, אז פתאום עכשיו...
כן, מותר שאין לו שפעת. לדוד היה הרבה דברים עצובים מאוד בחיים. היו לו הרבה צרות בחיים. אף אחד לא אומר שהוא מלאך, שתמיד מחייך ומפזז בכנפיו הזהובות.
לא מלאך, אבל הייתה לו רוח הקודש זרקו
לו... רוח הקודש אומרת שהוא לא יכול להיות חולה. זה לא רוח הקודש שאמרה לו להתקופף. הוא לא יודע למה, זה סייעתא דשמיא, הוא לא התנבט פתאום להתקופף. מה אני יודע, מה הוא קשר את השרוך, הוא פתאום התחיל לרקוד עם המנגינה, אין לי מושג מה היה שם. זה לא מובנה, זה לא מושכל, אף אחד לא חשב שדוד לא יכול להיות חולי. דוד סבל וחייו סבל אדיר, אתה פותח את העירים ואתה רואה שחייו הוא מלא כאב ומלא צער. התוצאה בשטח, הטיפול, בבעיות הנקודתיות, זה טיפול שהצליח לו. אם באמת למלאכים הוא חולה, אז הם יגידו טוב, הוא מפסיק לאיים. וסכנה, זה גם לא בעיה של מלאכים, לא מלאכים החיים הזה, יכול להיות, כיוון כזה לא חשבתי, אבל ברור שגם לפי מה שאתה אומר, זה לא בא בסתירה לדברים האלה, זה מיכל ידעה שיש המלאכים, מיכל ידעה שזה גמור, מיכל ידעה ורק ידעה, לכן הם כאלה קטעים, לכן הם אומרים טוב או חולה, לכן הם לא הולכו לבדוק, הם בעצם לא הולכו לבדוק, והביאו אותו אל שאול וחזרו, ובינתיים דוד מתרחק, לאן יש לו להתרחק? היה שהתרחק, רק למקום אחד יש להתרחק. מיד נראה. כי אין מקום אחר שישמור עליו, כן.
אז אפשר מישהו חולה,
למה? בגלל שהכל, אף אחד לא יודע את זה. בגלל ששאול עכשיו לא יכול לבוא לקחת את דוד ולהוציא אותו. הוא באספות הפנימיות, הוא לא יכול לחסל אותו. הוא צריך לעשות מה שאף אחד לא ידע. הוא יכול לחסל אותו. זה העם לא יקבל את זה, העם לא יבין את זה, העם יתמרד. כששאול רצה להרוג את יונתן, שלדעתו ההורים והתומים אמרו את זה, אז ויפדו העם את יונתן ולא מת. אז פה עם ישראל עכשיו, וכשהפסוקים אומרים, הפסוקים אומרים, והעיקר שומע מאוד, אחרי כל זה פתאום הוא החליט להרוג אותו. אז יש איזה מערב, בבוקר יצא, ויקחו אותו לאנשהו, וישלח אותו לאנשהו, ויעלים אותו לאנשהו, וישלח אותו לאיזה קרב, ושם יארגו אותו. אז הוא חולה, הוא חולה, יכול להיות שאפילו המלאכים לא יודעים למה הם צריכים לקחת אותו. ולכן הם באים, רואים חולה, טוב, אז לא. אז לא. אבל זה אומר, שאלף זה אומר על מיכל, מיכל שמה לגמרי, לחלוטין, מיכל, תראו, אני לא בלש, אני לא חוקר ספרותי, אני מנסה לבוא את כל זה כדי לראות מה מבחינת עבודת אלוקים פה מתרחש בדרך. מה מבחינת האמת הפנימית, וזה מה שמעניין, מי שמעניין אותי פה זה דוד בעיקר. למה דוד נדרש היה כשהוא התבקש לצאת מבעד החלון? בסדר גבול זה לא סיפור רציני. אם אתה יודע שיש לך מערב ליד הדלת והם הולכים להרוג אותך ודרך החלון אפשר לברוח, אז כל טיפה שאני עושה את זה, נכון? לא צריך לכתוב את זה בתנך. אבל אנחנו עכשיו צריכים להסתכל בהכל דרך העיניים של דוד. אז אני רואה שנגמר לנו הזמן, אז זה שיעורי הבית שלכם, בסדר? לפני שדוד יוצא מהחלון, צריך לנסות להבין איך הוא ראה את כל מה שהיה עכשיו. דיברנו על איך שאול ראה ואיך עם ישראל ראה. מה דוד, מבחינת דוד, מה פירוש הדבר להקשיב למיכל? מה זה תובע ממנו? אין איזה סתם סנפלינג בשביל הכיף, אז בכיף, אתה עושה סנפלינג. כפה רוצים לשחרר את הפולינה. תעשה כיפים. אבל כשדוד, רואים שדוד קשה מאוד לברוח, אני אסיים בזה, כשכתוב בפסוק י"ב, ותורד מיכל לדוד בעד החלון, קודם כל הוא פסיבי לחלוטין, ותורד מיכל לדוד. וירא דוד בעד החלון. ותורד זה כאילו כפוא, עמום, הוא מזועזע, הוא לא מזיז, ומיכל כמעט בכוח, באיזה בעיטה מגרשת אותו ומורידה אותו. הוא בחור די רציני, הוא ידע להילחם, הוא ידע להרוג גוליית, והרבה הרבה אחרים הוא הרג מאז. אז מה אתה צריך לקשור אותך ולהוריך? זה מראה על זה שדוד לא משתף פעולה במובנים רבים, ואחרי זה כשהוא יורד בעד החלון, שימו להם כתוב, כותב וילך ויברח וימלט. היה אפשר להוריד שני מילים, נכון? וימלט. אז זהו שהוא לא נמלט, הוא בהתחלה רק הלך, הוא בהתחלה רק הלך כי הוא לא שם, הוא לא מבין למה הוא עושה את זה בכלל, ואז ההליכה נהפכת לבריחה כשהוא מפנים, כשהוא משוכנע, אף אחד לא עוד אחר. זה בדיוק מה שאני שואל, הוא חשב שאני לא צריך לצאת בעד החלום בכלל, אף אחד לא רודף אחרי, אולי ואולי זה מתאר את תהליכי הנפש שלו, שבהיגיון הוא אפילו לא צריך לרדת בעד החלום, באמת הוא נותן לה, אבל אז הוא מתחיל לקבל את המציאות, ואז הוא מתחיל ללכת, וזה מתפתח לבריחה, ובסופו של דבר אומר כל העולם רודף אחריי. אף אחד, אף חתול עכשיו לא רודף, כי הרודפים מנסים לחכות פתח הדלת. אבל כל שנייה שאני אפספס, אני מושמד. וגם מיכל מבינה שצריך להרוויח שניות, ולכן היא שמה את הטרפים. ובזה הרוויחה עוד כמה דקות עד שהם חזרו ובאו. זה לא מרחקים גדולים מדי. אבל כמה דקות האלה אפשרו לדוד, עם המהירות של הבריחה וההימלטות, להגיע לשמואל, שזה כבר בהמשך. אבל למה הוא לא רצה, זה כבר לא מספיק היום, כל טוב. Thank you.